מנועי הכסף, פודקאסט שבועי על הנושאים החמים בעולם הכלכלה.
חוף מבטחים, safe haven, הוא ביטוי שבוודאי יצא לכם לשמוע אותו. כשמייחסים את הביטוי הזה לעולם הכלכלה, מתכוונים בדרך כלל להשקעה כלשהי שצפויה לשמור או לעלות בערכה בתקופה של משבר. והסיבה לכך די פשוטה. משקיעים נוטים לברוח לחוף מבטחים כדי להגביל את החשיפה שלהם להפסדים במקרה של נפילות בשווקים. יש לא מעט דוגמאות למוצרים שנחשבים ל-safe haven. החל מזהב, דרך האג"ח האמריקאיות, כסף מזומן, מטבעות כמו ין, פרנק שוויצרי, וכמובן הדולר האמריקאי. אבל משהו השתנה בעולם, במיוחד ממרץ האחרון אם לא שמתם לב, עד תחילת המשבר הדולר שמר במשך תקופה ארוכה מאוד על סוג של יציבות מול המטבעות המרכזיים בעולם. אבל אז שינה הדולר כיוון, ולא לכיוון שכולם מצפים. במקום להתחזק ולמלא את מקומו כמטבע חוף מבטחים, איבד הדולר כמעט 10% מערכו בחצי השנה האחרונה. וזה כמעט מול כל המטבעות המובילים בעולם. אז היום בפרק ה-117 של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסט, עם האסטרטג והכלכלן הראשי של פסגות, אורי גרינפלד, נדבר על הדולר, מדוע והאם איבד המטבע האמריקאי מכוחו ומעמדו במהלך החודשים האחרונים, ומה צפוי בהמשך. אז אלן אורי, שבוע טוב.
אלן שי.
טוב, בוא נתחיל בלמה. תתחיל ממרץ, מה קרה?
הגיע קורונה, נתחיל מזה.
נכון.
והתגובה של האמריקאים לקורונה הייתה כל כך מהירה, כל כך חדה וכל כך חריפה, שהם פשוט השאירו לכל שאר המדינות בעולם אבק, מבחינת הרצון והיכולת שלהם לשפוך כסף למשק. וכשאנחנו מסתכלים למשל על התוכנית שטראמפ הוציא מיד במרץ, תוכנית של 2.2 טריליון דולר, תוכנית בסדר גודל שאף מדינה אחרת לא הוציאה. גם באירופה התוכניות בחלק מהמדינות הגיעו לסכומים אולי קרובים, אבל זה לקח הרבה יותר זמן. זה היה במסגרת ויכוחים עם האיחוד האירופי, שלקח לו כמה חודשים עד שהוא הסכים להוציא איזושהי תוכנית. אז הממשל בארצות הברית שפך כסף מהר, מיידית, למשק. הבנק המרכזי האמריקאי, הפדרל ריזרב, התחיל מאוד מהר לייתר נזילות עודפת בשווקים, כדי שלא יהיה משבר פיננסי, וראינו את המאזן של הפד קופץ בכמה טריליוני דולרים, מה שאף בנק מרכזי אחר בעולם לא עשה, אפילו לא קרוב לזה, אז זה עוד המון דולרים שנשפחים למשק ולשווקים, ואז כשיש הרבה יותר דולרים, המחיר של כל דולר, למעשה מול מטבעות אחרים, אמור לרדת, על זה צריך להוסיף, שארצות הברית היא גם, הרי סך הכל היא יבואנית נטו גדולה. המאזן המסחרי שלה הוא שלילי מאוד, יש לה עודף גדול במאזן המסחרי, גירעון גדול במאזן המסחרי, אנחנו מכירים את הסיפור הזה ממלחמת הסחר, שטראמפ כל הזמן התלונן, שמייבאים יותר מדי מיסים.
בוא רק תפרט מה זה בעצם, מה זה אומר.
מה שאנחנו בעצם קוראים למאזן המסחרי, זה בעצם הפער בין הייצוא ליבוא. זאת אומרת, שאנחנו מסתכלים על מדינה, אנחנו מסתכלים כמה היא מייצאת, כמה סחורות שלה ושירותים יוצאים החוצה, לעומת כמה היא מייבאת. למה זה חשוב? כי אם אני יצואן, נגיד אמריקאי, אני מוכר באירופה את ההרלי דיווידסון שלי, אני מקבל תמורת זה אירו, עכשיו אני רוצה להפוך את האירויים האלה לדולרים, כדי לשלם לעובדים שלי, אז בעצם היבואנים, ככל שהיבוא יותר גדול, אני צריך, לוקח את האירויים והופך אותם דולרים, וזה כביכול מחזק את הדולר הייצוא לעומת זאת הפוך. אז ככל שמדינה מייבאת יותר לעומת הייצוא שלה, הגירעון שלה המסחרי הוא יותר גדול, ככה גם המטבע שלה ייחלש יותר. וארצות הברית היא יבואנית נטו, היא מאוד מאוד גדולה, לשני המאזנים האלו, שאנחנו מסתכלים על המאזן של הממשלה, כמה כסף, כמו הגירעון, אז אמרנו, ארצות הברית הממשלה שפכה המון כסף, הגירעון הממשלתי פלוס הגירעון במאזן הסחר, או בחשבון השוטף, לא ניכנס פה לכל המונחים, קוראים לזה ה-twin deficits, הגירעונות התאומים, והשילוב שלהם לאורך זמן הוא אחד הגורמים שמשפיעים הכי הרבה על שער החליפין. אני אומר בכוונה לאורך זמן, כי אמרנו פה כבר קמפיין בתוכנית שאי אפשר לחזות שער חליפין,
כן.
אז יבואו ויגידו, אבל אם אני יודע את הגירעון המסחרי ואת הגירעון של הממשלה, אז אני כן יכול לחזות שער חליפין? לא, זה לוקח כמה שנים עד שזה משפיע, ואנחנו עכשיו רואים את ההשפעה הזאת, ולכן גם כשמסתכלים קדימה, בהנחה שאף מדינה לא תיישם צעדים כל כך חזקים, מהירים, עם כל כך הרבה כסף, כמו שהאמריקאים יישמו. ואגב, אחרי הבחירות, תהיה עוד תוכנית בארצות הברית. היא כרגע מתעכבת רק בגלל הבחירות, אבל ישפחו שם עוד בין טריליון לשני טריליון, לדעתי, אחרי הבחירות. בהנחה שאף מדינה לא תעשה מה שהאמריקאים עשו, אז גם בהסתכלות קדימה, כנראה הדולר בעולם, הדולר עצמו, ימשיך להיחלש מול המטבעות הגדולים האחרים.
כן, דבר ראשון, אנחנו תמיד שאנחנו מדברים על מתח, מטבעות, בכלל אנחנו, חשוב להדגיש, לא מדברים, אתה אומר הדולר ייחלש, הוא לא עוד יומיים זה, טווח ארוך לגמרי גדול, אי אפשר לחזות מטבעות במה יקרה שבוע הבא.
אי אפשר, זה השוק ש... אני אגיד שהוא הכי קשה לחיזוי, כי בסופו של דבר, כל שער חליפין קודם כל מורכב משתי כלכלות. אתה רוצה לנתח את הדולר שקל, אתה צריך לנתח גם את הדולר וגם את השקל, אבל על הדולר גם משפיע מה שקורה באירופה, בגלל הדולר אירו. זה בעצם אין משוואה עם אינסוף נעלמים, שגם אותם קשה, בעצמם קשה לחזות, איפה יהיה הגירעון בעוד שנה, איפה יהיה הייצוא והיבוא האמריקאי בעוד שנה, והייצוא והיבוא הישראלי, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אי אפשר לחזות, אבל המגמות ארוכות הטווח, הרבה פעמים כן ניתן להעריך אותם. אני אומר, גם זה לא תמיד, אבל הפעם יש לנו מהלך שהוא כל כך דרמטי, מה שקורה בארצות הברית הוא כל כך דרמטי, שההסתברות שנמשיך לראות את הדולר נחלש בשנה, שנתיים הקרובות, זו הסתברות מאוד גבוהה.
אני בהמשך אשאל אותך עוד כמה דברים, גם כמובן על ישראל, וגם מה יהיה בעתיד עם הדולר, אבל תראה, אני שמעתי היום, אתמול, פודקאסט, וראינו שם את טרישה, שהוא היה, נגיד, יושב ראש הבנק האירופי, נכון, האחרון, או לפני האחרון, לא זוכר.
לא, טרישה שניים, לפני שניים.
כן, נכון, לפני שניים. והוא, ושאלו אותו, הרי אנחנו מדברים ודיברנו גם על התוכנית של ג'יי פאוול, שדיבר על שעכשיו לא מתייחסים יותר בארצות הברית לאינפלציה ביחס לריבית, אלא לאינפלציה הממוצעת. אז הוא אמר, שאלו אותו על זה, והוא אמר, תקשיבו, אני לא מבין מה אתם מתרגשים בכלל. אנחנו באירופה כבר הרבה זמן מתייחסים חיים לפי זה. ארצות הברית פה בדילי. אז השאלה שלי...
פספסתי את הרעיון הזה, ואני אומר לך, ממש חוצפה מצידו.
למה?
טרישה ב-2008, במשבר של 2008, תוך כדי המשבר הוא העלה ריבית. הוא הרג את אירופה, בגלל שאז האינפלציה טיפה עלתה, והוא העלה ריבית. בתוך המשבר... חנק לגמרי את אירופה, הוביל למשבר החובות של 2011, ורק כשהחליפו אותו במריו דרגי, אירופה התחילה לעשות מה שצריך. אז זה נחמד שהוא אומר את זה.
תשמע, בחור צעיר הוא לא. והזיכרון שלו 12 שנים אחורה, לא יודע.
יכול להיות. אוקיי.
אבל השאלה שלי היא אחרת. אני דיברתי בהתחלה על זה שהדולר הוא מטבע הבטוח ביותר, וכולם בורחים אליו. יכול להיות שזה בעצם אומר, בלי קשר לטרישה, שהוא כבר מאבד ממעמדו?
אני לא חושב, כי קודם כל צריך לזכור באמת, כמטבע בטוח, כחוף מבטחים כזה, כרגע אנחנו רואים גם בשווקים, הסביבה היא אופטימית יחסית, אנשים כן מגדילים סיכון, אז הם דווקא מוציאים את הכסף מאותו חוף מבטחים, לא כי הם איבדו אמון בדולר, אלא כי הם מחפשים השקעות שנותנות תשואה יותר גבוהה. אנחנו רואים מה קורה בשוקי המניות, בשוקי האג"ח הקונצרני, יש דווקא מגמה... בגלל השיפור בתחלואה ברוב העולם, בטח בארצות הברית, גם אירופה, הגל השני בינתיים לא מדאיג יותר מדי, הוא לא מגיע למספרים מאוד גבוהים ומאוד מהירים, נשים את ישראל רגע בצד, אז זה לא אובדן אמון, כמו שכרגע, אני לא רוצה להיות בחוף מבטחים, אני רוצה לקחת סיכונים. והדבר השני זה באמת מה שהיה בשבוע שעבר עם הפד, כשבא ג'יי פאוול ואומר בצורה... מאוד ברורה, לא משתמעת לשני פנים, שהפד לא הולך לעלות את הריבית שנים קדימה, ואפילו ימשיך גם עם כל ההדפסות שלו והזרמות הכסף. זאת אומרת, אם ראינו את המאזן של הפד גדל בכמה טריליונים מאז מרץ, שזה סך כל חצי שנה, אני חושב שאפשר גם להניח שנראה את המאזן של הפד ממשיך לגדול בעוד כמה טריליונים בשנים הקרובות. זה מה שבעצם הפד אמר. הוא צריך לתרגם את כל הנאום הגדול שלו למשפט מאוד פשוט, זהו, גם אם תהיה אינפלציה, אנחנו נמשיך לעשות מה שאנחנו עושים היום. אינפלציה לא מפחידה אותנו. זה מה שהוא אמר. וזה שונה לגמרי ממה שבדרך כלל הבנק מרכזי מנסה לעודד, כי התפקיד של הבנק מרכזי זה לשמור על האינפלציה, ובכזה מצב הפד ימשיך להדפיס, ואם ימשיך להדפיס, אז הדולר אמור להמשיך לחלש, וגם פה, אני חושב שאנשים מבינים שמה שהפד יכול להרשות לעצמו מבחינת ההתמודדות שלו עם אינפלציה, אף בנק מרכזי לא יכול להרשות לעצמו, או בכזאת רמה לפחות, מה אני מתכוון? בסוף, בגלל שהדולר הוא המטבע הבטוח ביותר, הוא המטבע הרזרבה העולמי, בגלל שסך כל הכלכלה האמריקאית היא כלכלה יציבה מאוד, היא גם סוג של אי, פחות מושפעת ממה שקורה בחוץ, רוב הכלכלה האמריקאית מבוססת על ביקוש פנימי ולא על ביקוש חיצוני. במצב כזה, אם האינפלציה באמת בארצות הברית נגיד והיא תעלה, היעד של הפד בהגדרה הוא 2%, אז זה יעלה ל-2.5%, הפד יכול להרשות את עצמו, הוא אמר, אני לא מסתכל על היעד כנקודתי, אלא על פני זמן, אז הפד אין לו בעיה שתהיה אינפלציה של 2%, וגם אם זה ילך וימשיך לעלות, הוא יכול להיות רגוע. לעומת זאת, במדינות אחרות, אם האינפלציה מתחילה לעלות, הבנק המרכזי יותר לחוץ, כי המטבע שלו הוא לא המטבע הרזרבה הגלובלי, והוא יכול לאבד את הערך הרבה יותר מהר אם אנשים יתחילו לזרוק אותו, ולכן אנשים מבינים עוד פעם שהסבלנות שיש לפד לגבי אינפלציה, זו סבלנות של אף בנק מרכזי לא יוכל להיות. אם בישראל האינפלציה תהיה 2.5% פתאום, כשהיעד של בנק ישראל זה בין 1% ל-3%, אם האינפלציה תתחיל לעלות ותהיה ב-2.5% ותראה שהמגמה שלה היא כלפי מעלה, בנק ישראל יפסיק עם מה שהוא עושה עכשיו.
כן.
הוא יפסיק לקנות אג"ח ממשלתי, הוא יפסיק לקנות אג"ח קונצרני, אולי אפילו יתחיל לשקול העלאות ריבית, וכמובן שכל הדברים האלו פוגעים בסופו של דבר בהתאוששות, והפד לא, הפד יכול להרשות לעצמו, אין לו בעיה שהאינפלציה תהיה קצת יותר גבוהה.
תראה, אנחנו עושים פרק על דולר וכמעט רבע שעה, ועדיין לא אמרנו מילה על השקל. זה לא במקרה, נכון? כי אין פה איזה משהו שקרה בשקל.
הסיפור הגדול זה הסיפור של הדולר. מסתכלים באמת על המגמה האחרונה, על החודשים האחרונים, זה פחות סיפור שקל דולר, זה יותר סיפור דולר מול מטבעות אחרים בעולם, דולר אירו בעיקר, כי בסוף שהמשקיעים מסתכלים על שני הגושים הגדולים, ומדיניות של הבנק, של הפדרל ריזרב, מול המדיניות של ה-ECB, של הבנק המרכזי האירופי, זה מה שמזיז את הדברים. השקל כמובן מגיב, אם הדולר נחלש בכל העולם, אז הוא ייחלש גם מול השקל, וראינו בשבוע שעבר גם ירידה חדה, ואז קצת עוד פעם התערבות כנראה של בנק ישראל, וטיפה זה חזר לעצמו, אבל זה פחות סיפור של השקל. זה לא שהשקל מתחזק כמו שהדולר נחלש, אבל אין ספק שמבחינת המשק הישראלי, או לפחות היצואנים במשק הישראלי, יש פה סיפור, כי לא משנה מאיזה כיוון זה מגיע, כשאנחנו בשער חליפין של פחות מ-3-4, אז היצואנים, עוד פעם, היצואנים, אני חושב שקודם התבלבלתי כשסברתי את התהליך, אז בואו נסתכל על יצואן, רגע, יצואן מוכר את הסחורה שלו בחול, מקבל דולרים, רוצה לשלם לעובדים שלו, אם פעם על אותם 100 דולר שהוא קיבל 350 שקל, עכשיו הוא מקבל רק 340 שקל, או פחות מזה, ככה שבעצם הוא נפגע, הוא נפגע
כן.
ברווחים שלו. לעומת זאת, היבואנים כמובן מרוויחים. היבואנים מרוויחים כי היבואן קונה את הסחורה ב-100 דולר בחול, ועכשיו זה עולה לו פחות במונחים שקליים. אבל כשמסתכלים על המשק הישראלי, ואגב, אירופה מאוד דומה בהיבט הזה, לפחות מדינות מסוימות באירופה, עם דגש על גרמניה. מדינה שמוטת ייצוא, מוטה גם לייצוא עם יתרונות יחסיים גדולים, זאת אומרת, התעשייה הגרמנית, זאת תעשייה שקשה לחכות אותה, אבל בסוף היא זו שמובילה את המשק, ושם נמצא הפריון הגבוה ביותר. כמו שבארץ, כל העולם של ההייטק, שם הפריון הגבוה, ואם הענפים האלה נפגעים, זה פוגע מאוד בצמיחה, זה פוגע, אמנם מבחינת שוק העבודה, אז זה לא שרוב העובדים בארץ עובדים בהייטק, אבל אלה עובדים עם הפריון הגבוה ביותר, עם פוטנציאל הצמיחה, ולכן בנק ישראל חשוב לו הייצוא יותר מהיבוא. אנחנו כצרכנים יכולים להגיד, מה אכפת לי, שיהיה 3 שקלים לדולר. כל נקנה טלוויזיה ביותר זול. אבל בסוף זה פוגע בצמיחה של המשק, בפוטנציאל הצמיחה, כי זה פוגע בסקטורים שיש להם פריון הרבה יותר גבוה מסקטורים אחרים, כמו למשל הריטייל, אותו יבוא שמגיע.
תראה, כתבו לנו השבוע בפייסבוק, אני לא אגיד את השם של מי שכתב, כי הוא כתב בפרטי, אבל הוא כתב, תגידו, מה יהיו ההשלכות? בואו נלך לתסריט דמיוני. מה יהיו ההשלכות אם פתאום השקל יאבד רבע מערכו? זו השאלה הראשונה שלו, והשאלה השנייה שלו הייתה, רגע, ואם אני יודע מראש שזה יקרה, שהשקל יאבד רבע מערכו, האם אני יכול לעשות משהו? עכשיו, אתה יודע, זה מתחבר איתי עם מישהו שהשבוע דיברתי איתו, והוא אמר לי, תשמע, אני הרווחתי הרבה בחודשים האחרונים, בהתאוששות על השקעות ועל מניות בנאסדק. אבל הוא אומר, אבל מה זה שווה? הדולר איבד 8% מהערך, אז בקושי הרווחתי. וזה קצת מתחבר אמנם. הוא לא יאבד רבע מערכו, סביר להניח, בתקופה הקרובה. אבל...
שהדולר יאבד רבע מערכו, הכוונה. לא
השקל. שהדולר, סליחה, כן. שהדולר, סליחה.
כן. המשמעות, קודם כל, עוד פעם, מבחינת, צריך לחלק את זה ליבואנים ויצואנים. זו החלוקה החשובה. יצואנים יעברו להפסד, יצטרכו לפטר עובדים, ואז יש לנו עלייה באבטלה וכן הלאה. לעומת זאת, כצרכן, אני אוכל כנראה ליהנות ממוצרים מיובאים זולים יותר. צריך פה להגיד שזה גם, זה תלוי באיזה מוצרים, ענפים שהם לא מאוד תחרותיים, אז הרבה פעמים כשהשקל מתחזק, אז היבואן לוקח לעצמו חלק גדול מהרווח. הוא לא מעביר את זה לצרכנים. לעומת זאת, ענפים שהתחרות היא גדולה, הלבשה והנהלה, מוצרי אלקטרוניקה, שאם יבואן ינסה לקחת חלק מהרווח שנוצר אליו, אז הוא מאוד מהר לא ימכור שום דבר, כי אני יכול
ללכת לשכן
כמה
שלו.
שאני רוצה. אז שם אנחנו רואים כן את ההתגלגלות. אז אלה הבדלים הגדולים. מבחינת השקעות, צריך לשים לב, אני חושב, לנקודה אולי חשובה, מי שבכל זאת משקיע בדולר, זאת אומרת, קונה למשל נאסדק, S&P, לא משנה, אגרות חוב, אבל קונה נכסים שהם דולרים, כמובן שמבחינתו בסוף, זה לא חשוב כמה זה עשה, זה לא חשוב כמה זה עשה ביחס למה שקרה לשאר חליפין.
כן.
אם ה-S&P עלה ב-8% והדולר ירד ב-8%, אז בשקלים הרווחתי 0, בסוף אני חי בשקלים. כן, אפשר לעשות משהו ולגדר את השינויים בשאר חליפין. לא נכנס לטכניקה, זה פחות חשוב, אבל כל או בית השקעות או בבנק, איפה שעושים את ההשקעות, יש מישהו שיודע איך לעשות את זה, והגידור בעצם מאפשר לי לשמור על השער חליפין הנוכחי. כדי, ואז אם ה-S&P עלה ב-8 והדולר ירד ב-8, אבל עשיתי את הגידור, אז לא נפגעתי למעשה בגלל השינוי בשער חליפין. כמובן שהגידור הזה עולה משהו, יש לו עלות מסוימת. לפני...
זה בעצם כמו שאני לוקח הלוואה צמודה למטבע או לא, זה בערך אותו, זה מנטרל לי את התזוזות במטבע.
זה מנטרל לך את התזוזות במטבע בדיוק, ואתה משלם על זה לצד שבעצם, שזה בדרך כלל בנק או ישראלי או זר, שבעצם נותן לך את התעודת ביטוח, אז אתה משלם לו איזושהי פרמיה. שבעבר, לפני המשבר, הפרמיה, נובעת, המחיר של הפרמיה הוא בעצם פחות או יותר הפער בין הריביות. זאת אומרת, אם לפני המשבר הריבית בארצות הברית הייתה 2.5%, ופה היא הייתה 0.25%, אז הפרמיה הייתה מאוד גבוהה. זה עלה הרבה כסף לעשות את הגידור הזה, ולא תמיד זה ישתלם. זאת אומרת, אם כן, אם היה מהלך כמו עכשיו, אז זה ישתלם, אבל כשאין מהלכים דרמטיים, אתה משלם, נגיד, 2.25% לשנה, זה הרבה כסף, הגידור הזה עולה. היום, בגלל שגם בארצות הברית הריבית ירדה ל-0, והריביות בישראל בארצות הברית די דומות, אז גם עלויות הגידור מאוד ירדו. הפרימיות שאני צריך שלהם מאוד מאוד ירדו, ובמצבים כאלה לפעמים שווה לשקול, לקנות את הביטוח הזה ולגדר. כמובן שמה שקורה, אם פתאום המגמה משתנה, ה-S&P עלה ב-8% וגם הדולר עשה עוד 5%, אז אתה תתבייס שעשית ביטוח,
כן.
כי זה עובד, גידרת אז קיבלת. זה לא רק צד אחד, זה שני הצדדים. אבל אם אתה מניח שזו מגמה שהולכת להמשיך הרבה זמן וכן הלאה, אז זה משהו ששווה לשקול.
אוקיי, אתה חושב שבנק ישראל, איפשהו יושבים עכשיו, שוב, הם נורא בעמימות סביב הנושא הזה, גם חשוב להדגיש, גם כשבנק ישראל רוכש דולרים בשוק, זה תמיד מגיע לנו בתור תקשורת, אתה יודע, בתור דיווח כזה, לא משהו רשמי, הם נורא לא אוהבים להגיד, כן, עכשיו אני מקבע, ואני לא אתן לשער הדולר לרדת מתחת ל-3.40.
כן,
זה האסטרטגיה שמתחילה עוד מזמן.
בדיוק, זה אסטרטגיה, יש כאילו שתי אסטרטגיות. אסטרטגיה אחת זה להודיע רשמית, השער חליפין שאני רוצה לראות זה 3.4 למשל, וכל מה שזה ירד מתחת לזה, אני אעשה הכל כדי שזה יחזור. אסטרטגיה שעשו כמה בנקים מרכזיים בעולם, למשל שוויץ, צ'כיה, לקבע שער, בישראל זה פחות כנראה יעבוד, אני חושב, אני מבין את הרציונל של בנק ישראל לא לעשות את זה.
הוא יכול לעשות את זה?
יכול, יכול לעשות הכל. זה אומר שכל פעם שאתה מגיע לפחות 3-4, הוא צריך לקנות לפעמים המון כדי לקבע את זה. ראינו, דרך אגב, ניסיון במדינות כמו שוויץ, צ'כיה, שוודיה עשו את זה, אם אני לא טועה, תקופה ארוכה. הניסיון מראה שאחרי כמה חודשים שאתה כל פעם מלמד את השוק שאתה לא תיתן לזה, אז גם השוק כבר לא הולך לשם. הוא מבין שאין טעם לקנות, למכור דולר בפחות מ-3-4, כי זה מאוד מרחוק יעלה. אז זו אופציה שקיימת, אני חושב הרציונל מאחורי לא לעשות את זה, הוא גם העניין שבישראל יש לנו בעצם שני מטבעות גדולים שאנחנו סוחרים מולם, דולר ואירו. ואז נגיד בנק ישראל אומר, אוקיי, 3-4 זה הרף שלי, נכון? ונגיד הדולר יורד ל-3.39, אבל אירו פתאום ב-5. מבחינת בנק ישראל אין בעיה. זה לא שהשקל יתחזק מאוד, זה קרה משהו בדולר אירו.
כן.
ולכן אין טעם לקבע רצפה רק לדולר, או רק לאירו, ולקבע לשניהם זה מאוד מסובך. אז אני חושב שהם פחות מוכרים את האסטרטגיה הזאת, לוקחו לאסטרטגיה של העמימות, שמדי פעם מתערבים, מנסים להראות לשוק שהם יעשו, שצריך... וילחמו כשצריך, כמובן שזה מייצר ריב ודאות מצד אחד. אני חושב שגם בסוף הם לא יכולים באמת, ואמרנו את זה פה בתוכנית הרבה פעמים, מה לעשות, בנק ישראל לא יוכל לשנות את השער חליפין לאורך זמן. אם הדולר ימשיך לחלש בעולם, הוא ימשיך לחלש גם מול השקל. אי אפשר להילחם בזה. בנק ישראל לא יכול להדפיס את אותה כמות שקלים שהפד מדפיס בדולרים. זה לא, פשוט אי אפשר. ולכן בסופו של דבר מה שיקרה בעולם יקרה גם בישראל. אני חושב שכל עוד זה לא סיפור של שקל, אלא סיפור באמת של דולר, אז גם אין טעם לנסות לשנות משהו, ואם זה סיפור של שקל, אז זה כבר לשנות את האינדיקטורים הכלכליים. שער חליפין לא צריך להיות מטרה אף פעם. שער חליפין הוא תמונת מראה למה שקורה בכלכלה, הוא רק מספר לנו סיפור, הוא לא צריך להיות מטרה.
אוקיי, 100%, בזה נסיים את החלק הזה של התוכנית, של הפרק, ונעבור לחלק השני. אני הפעם אתחיל. אנחנו מדברים על הקורונה, ואנחנו מדברים על מחקר שעשו בליברפול, באוניברסיטת ליברפול וברדינג ביחד, והגיעו שם למסקנה שמדינות שבראשן עומדת אישה, חצי מכמות המתים בהשוואה למדינות בהם גברים עומדים. איך הם עשו את זה? הם לקחו בשביל שלא יגיע... דבר ראשון, במסגרת, במשהו כללי, קשה מאוד לעשות מחקרים על הקורונה. אנחנו מדברים פה על תצפיות מועטות של חצי שנה. אבל בכל זאת הם לקחו מדינות שבראשן עומדת אישה, והם השוו אותה למדינה שכנה, עם בערך אותו... סדר גודל של אוכלוסייה, וזה, והגיעו למסקנה שפשוט חצי מכמות המתים, והם גם נתנו שם הסבר, והם אמרו שם שלדעתם נשים מונעות הרבה יותר, הרבה פחות, סליחה, מכלכלה מאשר מבריאות. ולכן כל פעם, ולכן שיהיה להם גם את הגל הראשון וגם את הגל השני, האינסטינקט של האישה שעומד בראש המדינה, לסגור הכל, לטפל בבריאות, ואחרי זה יהיה הכלכלה.
הם התייחסו לטרייד-אוף הזה שבין בריאות לכלכלה, אבל הם, קודם כל, שאלה הראשונה צריכה להיות, האם גם המדינות האלה נכנסו למיתון יותר עמוק מאשר המדינות האחרות? לא יודע אם בדקו את זה במחקר.
לא בדקו את זה במחקר הזה?
ושתיים, אני חושב שזה יותר פשוט. נשים יותר טובות.
לא, אין לי ספק.
תנו לעוד ועוד מדינות להיות מנוהלות על ידי נשים, רק טוב יצא מזה. הן יותר חכמות מאיתנו, אין מה לעשות. אפרופו, זה שגברים פחות חכמים, אז הנה יש לנו פה איזה אלפא, גבר אלפא, שהאמת שכתבה שהתפרסמה אתמול בלילה, אני עוד לא אגיד את האמת, עוד לא הספקתי להעמיק ולראות כמה מתוך זה, זה פרשנות ופייק ניוז, או שזה ממש ניוז, אבל התפרסם אתמול שטראמפ שלח בעצם הוראה, ממו, של 5 עמודים, לסוכניות פדרליות, סוכניות בעצם ברמה הפדרלית, שהמדינות השונות משתמשות בהן לכל מיני צרכים, ובמסמך הזה מה שהוא בעצם אומר זה שהוא רוצה להפסיק להעביר כסף, או להקטין בעצם את הכסף שעובר מהסוכניות הפדרליות, לניו יורק, פורטלנד, סיאטל ווושינגטון, מדינות שבהן בעצם ראשי מדינה מאפשרים את ההפגנות ואת ההפגנות של דיפנדינג דה פוליס, ואת האנרכיסטים שיוצאים לרחובות, ולא עושים מה שטראמפ היה רוצה שיעשו, שזה פשוט...
וגם מתכננים להצביע ביידן, אני מנחש.
סביר להניח, כן. שכולם מדינות כמובן עם הצבעה דמוקרטית ברובה, והוא ממש מוציא מסמך להתחיל שם, to defend את המדינות האלו, ואני חושב שזה מהלך שאני לא זוכר, עוד פעם, כמו הרבה דברים עם טראמפ, אני לא זוכר,
תקדים.
בטח בארצות הברית, תקדים כזה, שראש המדינה בא ואומר, הערים האלה לא עושות מה שאני רוצה, אין כסף.
כן.
זה קורה, גם אם זה קורה, זה קורה בדרך כלל מתחת ל4 שולחנות, ושני מסכים שמסתירים את זה. פשוט, עוד פעם, כתבה ממש מאתמול בלילה, מעניין לראות לאן זה יתפתח.
עולם מטורף, אנחנו חיים. טוב, אוקיי, תודה רבה, ונשתמע בשבוע הבא.